אנחנו בפעם קודמת התחלנו את העיון הראשוני בקריאה בפסוקים בתורה של ברכות וקללות. ואני אסכם בקצרה מה שראינו. בקש לי שמעון להגיד כמה דברים. שכחת לי מהר. קראנו את שני התיאורים בספר דברים של הציווי עם הכניסה לארץ לערוך מעמד של ברכה וקללה. בין הראשון שבהם בדברים י' א', בסוף פרק י' א', שם יש ציווי לתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, תוך ציון המיקום הגיאוגרפי. הלוהמה ועבר הירדן, אחרי דרך בבוא השמש בארץ הכנעני, יושב בערבה מול הגלגל אצל אדם מורה, כולל הנימוק. הנימוק הוא כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ, כנראה סימת הברכה והקללה זה הצ'רטר לזכות על הארץ. ועברנו משם לדברים חבזי, שם קראנו את הפרק, לא השלמנו את זה, שפותח בפסוק א' עד פסוק ג' בחטיבת פתיחה, שם יש ציווי ביום שבו עוברים את הירדן, והיה ביום אשר תעברו את הירדן, והקמותה לך אבנים גדולות וסתה אותם בסיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעובריך. מצווה ביום מעבר הירדן לבנות, להקים אבנים גדולות ולכתוב עליהם את התורה. לאחר מכן יש בפרק הציווי חוזר על עצמו עם פרטים קצת שונים. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים אל אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל וסתה אותם בסיד. ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני אלוהיך, ועלית עליו עולות לאדוני אלוהיך, וזבחת השלמים ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בארץ. כאשר יש פה שאלה, בתוך הפרק עצמו, היחס בין שתי החטיבות של הציווי. חטיבה אחת שמדברת על היום שבו עוברים את הירדן, הקמת אבנים שכותבים עליהם את התורה, רק כדי להבין את השאלה, הר עיבל נמצא מרחק של כמה וכמה קילומטרים מהירדן. ובאמת בחטיבה הראשונה שכתוב, היה ביום אשר תעברו את הירדן, לא מצוין שזה נעשה בהר עיבל. כמעט הייתי אומר, אם אני בויריסט לרגע, שיש פה בחינה אחת שבו חשוב שזה יעשה, בויריסט, בסדר? שבו חשוב שזה יעשה ביום המעבר, כי כנראה ביום המעבר יש משמעות שזה נעשה בו ביום, ולכן ביום שכזה, אם חשוב בו ביום, מה אי אפשר לצוות יחד עם זה? שזה יהיה בהר עיבל, כי טכנית זה לא אפשרי, כי הר עיבל קצת רחוק. נראה בהמשך איך התנאים פתרו את זה. אבל זו בחינה אחת. עניין ביום המעבר הירדן נכתוב על האבנים, מפסוק ד', כתוב רק והיה בעוברכם את הירדן, בלי הדגש של אותו יום, וכאן אולי הדבר החשוב הוא המיקום, וכאן היות והמיקום הוא חשוב, בוא נחשוב בהמשך למה המיקום הזה חשוב כל כך, כן? מה לנו ולמיקום הזה, אבל היות וכאן המרכז הוא המיקום, אז הציווי של האבנים חוזר על עצמו, ובחת הכתיבה, אבל במיקום הזה רוצים עוד דבר, והוא מושג באמצעות מזבח. כלומר, כנראה שחשוב שהמזבח יהיה בהר עיבל, לא חשוב שהמזבח יהיה ביום מעבר הירדן. בסדר, זה מה שאולי אפשר להציע. אני מציע פה, כן. כשיש לזה גם קצת ביטוי ביהושע, שנראה ככה, ביהושע יש מצד אחד אבנים שעוברים את הירדן, מצד שני יש טקס שמתואר בהר עיבל, והם לא נראים ביהושע כאותו טקס. כלומר, יש לפחות בספר יהושע ביטוי לשני התקסים כאלה, ואז בזיקה לטקס בהר עיבל ולא בזיקה למעבר הירדן, יש כאן ציווי לברך את העם על הר גריזים ולהעמיד חצי מהעם, כתוב פה לפחות על הר גריזים, ולעומת זאת אלה יעמדו על הכללה בהר עיבל. ויש כאן תיאור של הכללה, כשחכמינו אמרו שאת כל הכללות האלה גם הפכו אותם ואמרו אותם בלשון ברכה או בלשון אחרת. יש פה בפרק חטיבה אחת שמדגישה ביום מעבר הירדן כתיבת התורה לבנים, ויחידה שנייה שמדגישה בהר עיבל עשיית טקס שכולל מזבח, עם עולות, שלמים, הוא מעמד ציבורי של ברכה וכללה, יחד עם תכנים שצריך לומר אותם כקללה מול הברכה. עכשיו, בפעם קודמת, בזה עצרנו קצת, ניסינו קצת לפענח את הבחירה בחלוקה של העם. מי עומד לברך על הר גריזים ומי עומד על הר עיבל. ופה שמעון כתב לי מייל, אתה רוצה לשתף? אני אגיד אתה, שלך. הבעיה היא שאני לא בטוח שכתבת נכון, אבל תגיד קודם. מה הצעת?
החילוק בין השבטים פה, אם הייתי עושה את זה אפיורי, הייתי אומר שכל השפחות, בני השפחות יהיו על הר עיבל, בני רחל ושלושת האחרונים שבני אליה יהיו בהר גריזים, זאת אומרת יהודה, יששכר וזבולון, וזה יהיה מנשה, אפרים ובנימין, יהיו בהר גריזים, הר עיבל זה יהיו דן, נפתלי, גד ואשר, ומצורף להם זה יהיו ראובן ושמעון. אבל קודם כל הבעיה זה שיש יוסף פה ולא מנשה ואפרים, שמוסיפים פה לוי תחת מנשה ואפרים, ואחר כך אם היה החילוק הזה, היה החילוק הסברתי שהייתי עושה. עכשיו יש חילוק אחד בין החילוק הזה בתורה, שזה הפכו את שמעון וזבולון. שמעון נמצא בהר גריזים וזבולון נמצא...
גם ראובן לא מתאים לסברה שלך. ראובן בהר עיבל.
כן. זה ראובן, זה בני אליה הראשונים. שושעת הראשונים, בני אליה היו בהר עיבל.
למה?
מה?
למה?
כי הם אמרו ש...
שהם מקוללים.
כן, מקוללים.
הבנתי.
זה יהודה יצחר וזבולון.
אבל לוי ושמעון גם שניהם כלומר...
הם הפכו להיות בהר.
כלומר, הם היו בהר עיבל והעבירו אותם להר גריזים. זה מוזר שרק אחד מהשלישייה שלך נמצא בהר עיבל.
כן, אבל זה הרעיון.
זה הרעיון, כן.
זה בדיוק מה שמדגיש התורה פה.
ולמה שמעון עבר דירה, כן?
כי כל הטקס הזה נעשה באלון מורה, שהוא, הרמב"ן כותב שזה שכם, ומפרשת השבוע יש שמעון לוי בשכם. אפשר שהתורה פה, אני יודע, הם עושים איזו הסכמה למה ששמעון ולוי עשו, שהם צריכים להיות בצד הברכה שעומדים ממול שכם. כי שמעון ולוי קודם כל הם הראשונים שכיבשו את שכם, יהיו ראשונים שכיבשו את הארץ, ושנית, עכשיו יש חילוק דעות אם הם היו צודקים במה שעשו בשכם. עכשיו שפה התורה אומרת שהם נותן להם את ההסכמה.
אני אגיד לך את האמת, זה קצת מפולפל, כלומר, יש פה כמה שלבים. בואי נתחיל, קודם כל שכם לא נגדול נזכר פה. נדבר על זה בהמשך, אני מקווה שנספיק היום. אבל לא כתוב שכם פה בשום מקום, נכון? אז זה קצת מעורר שאלה. שנית, להניח שהיו ברשימה ועברו וכו', לא יודע. אתם אוהבים את זה? אתם לא חייבים להצביע. לא חייבים להצביע, אחרי אפשר להצביע אחרי זה במייל, אוקיי. כן. כתוב, אבל לא כתוב שכם. אוקיי. אני אעביר ברשותכם, אני רוצה היום להשתדל, נראה מה נספיק. תכננתי שלושה דברים. דבר ראשון זה לנסות כרגע מתוך פרק רב זין לנסות להבין את המשמעות של הטקס הזה מול העמדה שלו הייתי אומר מול פרשיות נוספות בתורה שיש פה שבאופן מאוד ברור קישורים. שלב שני לעבור לספר יהושע ולראות את התיאורים שם של המעמדות האלה, ובשלב שלישי להתחיל ללמוד את האופן שבו התנאים מטפלים בעיקר בפער שהם מצאו בין יהושע לבין דברים, והם מקדישים לזה לא מעט מחשבה, וגם יש לזה כמה שיטות מאוד מעניינות. היום התכנית היא להשתדל ללמוד את הברייתא בספרי שעוסקת בשאלת המיקום, איפה זה הרה. בסדר? שמעון כבר יודע את התשובה שזה שכם, אבל עוד נדבר על זה. אוקיי, אז בוא נתחיל הרעיון של כתיבת התורה. איפה מצאנו מעמד שכזה? ועוד במקום שהוא בא יחד עם מזבח. זה נמצא בתורה במקום מאוד, מאוד ברור, שנראה מאוד, מאוד ברור הקשר אליו, וזה בשמות חב דלת. בשמות חב דלת, בתיאור השני של מעמד הר סיני, אז שם יש תיאור שאני מקריא. ויבוא משה, זה פסוק ג', ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. יש פה הקמה של מצבות, אבנים, כנגד השבטים. יש כאן בניית מזבח, יש כאן כתיבה של דברי השם, לא מאוד ברור כאן על מה הוא כתב את דברי השם. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני, שרים. מה שאצלנו נזכר גם, ועליתה עליו עולות, וזבחת שלמים. כאן גם מתואר בשמות, מה משמעות המעמד הזה, ויקח משה חצי אדם, יעשם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע, ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם, וכל הדברים האלה, זה מעמד של קריסת ברית. יש פה ספר הברית, יש פה דם הברית, ויש פה מעמד ציבורי בנוכחות כל העם, של ברית ש... אני חושב שהפירוש הפשוט, התקשרות, מחויבות לקיום של דברי התורה, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. זה מצד אחד. נכון, וגם זה נעשה במעמד של כל העם. כן? אם אנחנו ממשיכים לחפש בתורה עוד קישורים בין דברים שיש בדברים חפזיים למעמד הר סיני, אז לכאורה זה בולט מאוד גם בעוד חלק של הפרשה, בדברים חפזיים, והוא בחלקים של הכללות. שכן, שמתבוננים בתכני הארור, זה לא חופף לגמרי, אבל חלק מסוים מהם מקושר ישירות לעשרת הדיברות. רור האיש היסף, אסלו מסיכת, אוהבת אדוני, מעשה ידי חרש ושם בסתר, ונו כל העם אמן. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. ארור אבי ואמו, ואמר כל העם, כבד את אביך ואת אמך. ארור משיג גבול רעהו, אני שומע פה צליל ברור של לא תחמוד, כן? ארור שוכב עם אשת אביו, לא תינף, יש פה לא מעט מכות של ארורים שקשורים בתחום המיני, בתחום של העריות. ארור לוקח שוחד לקוד נפש דם נקי, יש פה רמיזה מאוד ברורה על... נכון? זה שקר. אפשר לחוש שיש כאן קישור לא רק לשמות חב דלת, אלא גם לתכנים שעושה את הדיברות, שהייתי מוסיף, כתב על זה, מי שרוצה קצת לקרוא, משה ויינפלד. מסתום הוא כתב על זה כל מיני מאמרים חשובים, אבל קראתי את זה בספר הפופולרי שלו, עשר את הדיברות וקריאת שמה. שם הוא מדגיש שהברית כאן היא בעיקר על הסתר. כלומר, אם נסתכל על ה... מילה כמעט מנחה פה, זה נעשה הרבה על דברים שהם לא גלויים לעין שאתה חוטא אותם. והכללה, ופה צריך להבין משהו בעולם הכללות, כשאתה מאמין בכללה זה עובד עליך אפילו אם אף אחד לא יודע. יודעים שבימי הביניים היה טקס מדהים, היו עושים בבתי כנסת חרמות סתם. ומה הכוונה? כשהייתי בתיכון, והרבה רבין היה אומר שיחות מוסר, אז הוא הרבה פעמים היה אומר, אני לא מתכוון לאף אחד מיוחד, אבל מי שמרגיש שמתכוונים אליו, אליו הכוונה. אז משהו כזה היה בימי הביניים, בקהילות ישראל, בתקופת הגאונים, אדם היה רוצה להחרים מישהו שעושה לו עוול, אבל רק בעיה אחת, הוא לא ידע מי זה. אז היו קמים בית הכנסת ואומרים, יש חרם על מי שעשה את זה, אבל אף אחד לא יודע מי זה. אבל מי כן יודע מי זה? מי שעשה את זה, או בלשון אחרת, החרם לא עובד רק כמכשיר חברתי, כנידוי, שבו אנחנו לא נעשה איתו מסחר, הוא לא ניתן לו לשלוח חרדים עליהם, נידוי עובד חזק, חרדים שלו לא מתכוונים לבית הספר שלנו וכו' וכו' וכו', כן? החרם עובד כי אתה מאמין בו בעצמך, כי זה נידוי כלפי שמיה. והרבה מהרומים כאן, הם עובדים על העבירות שנעשות בסתר, כל התחום המיני הוא ברובו בסתר, פסל ומסיכה זה לסם בסתר, זה כמו, סליחה, הטלוויזיה שמתחבאת מאחורי הארון, זה יש לך פסל בסתר, כלומר, יש כאן רשות היחיד הרבה רשות היחיד יש כאן, אבל לפחות זה אפשר לראות איזה ברית על התכנים המרכזיים שנאמרו במעמד הר סיני. זה אני חושב מאוד בולט. כנגד זה, המזבח רומז למשהו עוד יותר קדום, וזה כמובן תלוי בזיהוי של שמעון, שנראה בהמשך, מחלוקת בחז"ל. וזה לדמויות שאבותינו שבנו מזבחות באזור של הר עיבל, או לפחות באזור של שכם. והראשון שבהם הוא אברהם אבינו. אברהם אבינו, כשהוא מגיע לארץ בפרק י"ב בספר בראשית, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, לפני כן, ויעבור הר כנען, אברהם מגיע מצפון, בני ישראל מגיעים ממזרח, הם באים, עוברים את הירדן. אברהם אבינו מגיע מהצפון, מחרן, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, זה הפסוק ששימון רמז אליו, הפיצוח של אלון מורה בא מפה. אמרת על השם הרמב"ן, אבל זה פיצוח כבר בספרי. זה מחלוק דרך אגב. זה פיצוח מקובל, אבל כל מקרה. מה מפה? ומה עושה שם אברהם אבינו? וירא אדוני אל אברהם, ויאמר זרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. עכשיו, הפסוק הבא הוא גם חשוב ומעניין, כי הוא נוגע כשנעבור ליהושע. ויעתק משם הרה מקדם לבית אל, וית אוהלו, בית אל מים והעין מקדם, ויבן שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני. למה זה חשוב כשנעבור ליהושע? כי לפחות עורך ספר יהושע איפה שם את הטקס של הר גריזים והר עיבל? אחרי העין. אמנם עם הקידומת אז יבנה יהושע, שהרבה נוטים לפרש, הכוונה היא שזה לא קרה במקום שהוא נמצא בספר, זה כבר קרה. כי כל מי שקרא קצת את יהושע, אני כבר מדלג קצת ליהושע, יודע שהטקס לא קורה כשעוברים את הירדן. כן, ו... יש הרבה פרשנים, אומרים, אז בא לומר, לא, זה לא קרה פה, זה מתואר פה, אבל עדיין, גם אם זה קרה לפני כן, למה הוא תיאר את זה כאן? התיאור נעשה אחרי איי, כן, אחרי שקצת מתבססים בארץ, זה גם מסיבה פשוטה, שכנראה כבר אפשר להגיע לאיפה. להרגיע זה מהר עיבל, כלומר, חוץ מהבעיה של הזמן, ביום שעוברים את הירדן אי אפשר להגיע כל כך מהר להר עיבל, יש עוד בעיה. שהכנעני בדרך, כן? כלומר, צריך לכבוש. אז יש בוודאי היגיון, גם אם זה לא קורה שם, איך שהעורך בוחר כאילו לסרטט את זה, יכול להיות כאברהם אבינו בונה מזבח בשכם, ואחד מהדברים המאלפים במזבח הזה הוא שלא כתוב שהוא יקריב עליו משהו. לא כתוב שהוא יקריב. מי עוד בונה מזבח בשכם? יעקב, גם הוא בונה מזבח בשכם. קראנו את זה בשבת. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, זה סוף פרק ל"ג. אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם, וייחן את פני העיר, וייקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם, ומאה כסיתה, ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. גם הוא מציב מזבח, ואברהם קורא בשם השם, נכון? וזה נאמר עולם על המזבח השני, כלומר בבית אל. ויבן שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני. תפקיד המזבח, ננסה קצת יותר להבין אותו בהמשך, הוא לא להקריב עליו, הוא לא פונקציונלי, אלא הוא מהווה מעמד של קריאה בשם השם. זה משמעות המזבח. כשאצל יעקב הדברים קצת יותר מסובכים, כי הוא לא קורא בשם השם, אלא לא פחות ולא יותר, הוא קורא למזבח בשם השם. ויקרא לו אל אלוהי ישראל. מי זה לא? בפשטות. המזבח, וזה כבר לא כל כך פשוט, כי איך המזבח הזה פתאום נראה? אני רק אגיד, בשביל מי שנבהל מזה, שאני יכול להביא לו קצת יותר, בסדר? לא פה, אבל במשניות בסוכה, יופי לך מזבח, יופי לך מזבח, צריך לבדוק שם היטב איך הם תפסו את המזבח. מי זה המזבח? המזבח הוא מכשיר בשביל להקריב לקדוש ברוך הוא, או שהמזבח מייצג בעולם את השכינה, אש יורד עליו מן השמיים? שאלה צריך לבדוק אותה באופן רחב, על המזבחות בכלל. כל מקרה, אם אנחנו מתבוננים במיקום הזה של הר גריזים הר עיבל, ורוצים לחשוב בכיוון של שמעון, שזה קרוב ושכם, אבל עדיין, אלון מורה אומר את זה בפרק י"א. אברהם בנה המזבח באלון מורה, ובני ישראל שנכנסים לארץ, גם הם בונים מזבח באלון מורה. אבל זה לא הקישור היחיד שיש במקראות לפרשה הזאת, שכן אחד מהדברים המודגשים, הבולטים, בדברים חפזיין הוא, שהמעמד הזה צריך להיות, רק שנייה, לא, זה לא כאן, סליחה, זה ביהושע. סליחה, אבל לפני כן. כן, זה ביהושע, הביטוי, אז כשנגיע ליהושע נדבר על זה. בכל מקרה, הדגש הוא שהמעמד הוא מעמד ציבורי, מעמד ציבורי, כן, יש פה קישור. לנאמר, פסוק ת' הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. שאיפה עוד בתורה מופיע ביטוי שנהיה לו לעם? יודעים איפה? לא, זה בהמשך בספר דברים חפתת, במעמד של הברית, שאתם ניצבים היום כולכם, שמי אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, צפכם, נשיכם, גרך, אשר בקרב מחניך, מחוטב יצאך עד שואב ממך, לעברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום, למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים, כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם ויצחק וליעקב. זאת אומרת, אחרת המשמעות של המעמד הזה להיות לעם, הכוונה להיות לעם, להשם אלוקיך. וכך מתואר גם שם בדברים חפתת. למען הקים אותך היום, לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים. שהצליל הברור הוא צליל של ברית. יש עוד מקום אחד בתורה שביטוי דומה מופיע, גם בפרשת שבוע וישלח. ראה עוד מישהו שרצה להיות לעם, אבל לא עם השם, אלא עם אנשים אחרים, וקוראים לו הם בני שכם. בשכם ניסו להיות לעם. כן? לעם למי? אז בפסוק ט' זין, אך בזאת נאות לכם, אם תהיו חמונו לימו לכם, כל זכר, ולתם את בנותינו לכם ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד. כאן אצלנו לא לעם אחד, אלא לעם להשם. המטרה היא להפוך לעם, לעם להשם, כשהקישור הזה בין הברית בערבות מואב, של הברית שמשה קוראת באתם ניצבים, היא עולה גם מתוך התיאור ביהושע, שם התיאור הוא, ואני אקרא את זה, לא לפי הסדר, אבל אז יבנה יהושע, זה בפרק ח' פסוק למד, אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני בני ישראל כתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהן ברזל, ויעלו עליו עולות לאדוני ויזבחו שלמים, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל, והנה הפסוק שרציתי, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו. זה קישור ברור לראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, מעמד ההנהגה. וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נשיא ארון ברית אדוני כגר כאזרח חציו אל מול הרגיזים וחציו אל מול הר עיבל כאשר ציווה משה בן אדוני לברך את עם ישראל בראשונה. אז גם בתיאור ביהושע יש שימוש במטבע לשון מהברית בערבות מואב, מאתם ניצבים היום, שאם נרצה לשאול את עצמנו איך אנחנו מחברים יחד כל החלקים האלה, כן? כלומר, מה המשמעות המעמדות האלה, מה משמעות הכתיבה על האבנים, מה משמעות הקמת מזבח, מה המשמעות שזה קורה דווקא בשכם, מה המשמעות שמתקשרים לעשרת הדיברות, מה המשמעות שזה מתקשר לטקס שבערבות מואב, שאתם ניצבים. אז יש פה בעצם שלושה טקסים שנכנסים בטקס אחד. צד אחד זה בניית מזבח כמו אברהם אבינו, שזה קריאה בשם השם. מצד שני, חזרה למעמד הר סיני. ומצד השלישי, חזרה לטקס שמשה עושה כשהוא נפרד מהעם. שזה קריטת הברית. כשאני רוצה להדגיש מה עיקר החשיבות של אתם ניצבים מול מעמד הר סיני, עיקר החשיבות שלו שזה כולל את אשר איננו פה עמנו היום, או בלשון אחרת. והר סיני נכרת ברית עם מי שהיה שם, והברית הזאת, כאשר אנחנו בערבות מואב, ואותו דור מת, דור המדבר מת, עכשיו הברית נכרת מחדש על אותה תורה עם מי שלא היה במעמד הר סיני, ומכאן ואילך לא כל דור צריך לכרות ברית, אלא הברית הזאת היא מחייבת את כל הדורות כולם, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה היום, ומעמד דומה צריך לערוך כאשר נכנסים לארץ, ודווקא במקום שאברהם אבינו עשה את זה כשהוא נכנס, ויעקב עשה שזה שכם. בואו נעשה קצת, אולי להבין את החיבור, בעצם יש פה חיבור בין אברהם למשה. עם יהושע, עם כניסה לארץ. אולי נתחיל מהשאלה, למה דווקא שכם? מכל המקומות בארץ. למה דווקא שכם? זאת נקודה...
שם עם מקום הבעייתי
לעם ישראל.
אוקיי. גם מקום ראשון שזה, אנחנו היינו עם נפרד מעם אחר.
אוקיי. עוד רעיונות?
גם כל העסק עם יוסף היה בשכם.
אוקיי, זה רק... דרך אגב, עוד מישהו עושה דברים בשכם, אני כבר מדברים על שכם, אז דווקא אני מעדיף שיהושע, בסוף ספר יהושע הולך להיפרד מהעם, אז מה יהושע עושה? הוא אוסף אותם לשכם, לא סתם אוסף אותם לשכם. ויקרא לזקני ישראל, לרשיו, שופטיו, שוטריו, והתעצבו לפני האלוהים. או בלשון אחרת, עוד פעם זה חוזר, המנהיג משה רבינו, בתחילת ההנהגה שלו, נאמר, עם יציאת מצרים, ברית סיני, עם פטירתו ברית על ברית סיני. יהושע, עם הכניסה לארץ, בסך הכל תחילת תקופת ההנהגה שלו, מקיים טקס, כשיהושע הולך למות, הוא מקיים טקס שיש לו יסודות דומים, אין שם מזבח וכתיבה, אבל יש פה יסודות מסוימים דומים, יסודות של אותו מקום, בשכם, כולם יחד, ועיקר הדבר שהוא מנסה לחייב אותם שם זה ברית של שמירת התורה, ואנחנו אומרים חלק מהדברים שלו אומרים אותו בליל הסדר. כן, אז זה מאוד, שכם הוא מקום שבו יהושע קורא את בריתו, את אברהם בונה המזבח. אני דווקא הייתי מחפש בכיוון אחר, מכיר, הייתם מחפשים בהיסטוריה. אני רוצה לחפש בגיאוגרפיה, בדיוק. שכם זה מרכז הארץ. שכם, אם אתם לוקחים את גבולות ארץ ישראל, הוא בדיוק באמצע. הוא בדיוק באמצע, ואני רוצה רק להסביר, בדרך כלל אוהבים לשים בירות באמצע, מסיבה פשוטה, מהם מקבלים, זה כמו מרכז מעגל. גם שליטה, גם קשר, אלא וושינגטון די סי לא עונה על הדבר הזה כל כך. הוא פעם ענה. הנה, מצוין. ותסתכלו רק על ממלכות יהודה וישראל. ממלכת יהודה, מה הבירה המקורית שלה? חברון, היא באמצע יהודה. הבירה של ישראל היא שכם. עכשיו, כשדוד מאחד את הממלכות, אז דוד עושה פעולה כפולה, פעולה גאונית, מבחינה פוליטית. ראשית, הוא חייב להצפין. אי אפשר שהבירה של כל ארץ ישראל תהיה בחברון, זה יותר מדי דרומי, אז הוא חייב להצפין. אבל לא רק זה, הוא בוחר נקודה... שחלקה, זאת עיר שבחלקה ביהודה, חלקה בישראל, ואז הוא עושה עיר שחוברה לה יחדיו. הוא מאחד את הממלכות על ידי זה שהוא קובע את הבירה באמצע גם כן. ירושלים היא גם סוג, לא ממש אמצע כמו שכם, אבל היא סוג של אמצע. ובאיזשהו מקום, אני הייתי מחפש את זה בגיאוגרפיה, קודם כל במיקום באמצע, ושני בטופוגרפיה, וזה כתב דברים מאוד מעניינים, אדם זרטל, שהוא ארכיאולוג, שהתגלית של חייו זה שהוא טוען שהוא מצא את המזבח של יהושע. ויש על זה ויכוחים אדירים בעולם הארכיאולוגי. הוא כותב על זה ספר גדול. אחד מהאנשים שתומכים מאוד בתזה שלו, והם גם מוזכרים בספר ופרסמו על זה, זה רב יואל בן נון. אז עלה בראשי שיעור ראשון של בית מדרש תנ"ך. בוא נביא אותו שידבר על השאלה גם של מקרא ארכיאולוגיה, שייתן לנו קצת הנתונים, את השפה שלו על זה. אז בואו נמצא את הסוגיות, אני לא הספקתי לדבר איתו, אבל דומני שהוא האדם המתאים. אז זה נראה לי רעיון טוב. אז עוד להביא אותו, הספר של זרטל, להגיד לך מה אני היום, אני רק רוצה להוציא ממנו. זה עוד כל התיאור של איך הוא חשף את זה וכו', שיש פה תיאורים מאוד ארוכים. אלא בעיקר, יש בתוך זה פה ושם פרוסים ניסיונות על רקע הזיהוי, הרקע החיים בשטח, הוא מנסה להבין את הבחירה בהר עיבל והר גיזים, ואחד מהדברים שהוא מציין על הר עיבל זה הטופוגרפיה, זה הנוף שרואים ממנו. אני לא רוצה ליגע אתכם ביותר מדי תיאורים, אבל יש לו פה פרק על הר עיבל, הוא מתאר את ההר כגג עולם צנוע, לא פחות ולא יותר, זה הרי הכינוי, גג עולם זה הכינוי של ההימלאיה, שתבינו מאיפה הוא לקח את זה. זה באמת צד צנוע, אבל יש פה תיאורים, של מה הנוף שנשקף מהר עיבל. אני אקריא לכם קצת, אוקיי? הר עיבל, אבל לא יגיע אתכם, הוא גוש גדול בולט. הוא מתאר את איפה התיאור? כבר שכחתי את המקומות. רק שתדעו שמהר עיבל רואים את החרמון, בסדר, שתבינו מה רואים משם, כן? אני קורא לכם מפה. יותר מערים אחרים, ככה הוא כותב פה בעמוד ה-33, מתאים עיבל לטקס הקדום של יצירת עם. הוא מין גג עולם צנוע שמפסגתו רואים למרחוק את הגליל העליון, הגולן, פסגות הכרמל, השומרון, מנשה אפרים והגלעד. הארץ כולה נראית ממנו לאחר שנכנסת אליה מעבר עדן המזרחי. אז צריך לקחת בחשבון, אני חושב בבחירה בשכם, גם את הגיאוגרפיה, הוא ממוקם במרכז הארץ, גם את הטופוגרפיה, יש שם הר שממנו גם רואים את כל הארץ, או לשון אחרת, אם אתה עושה טקס בשכם, בעצם למי אתה מתייחס? לארץ ישראל כולה. אתה לוקח את הנקודה הזאת, בתוכה עושה טקס שהיא מצליחה להתייחס לכל המרחב הגיאוגרפי ששמו ארץ ישראל, ולכן זה לא מקרי שאברהם מגיע מהצפון, הקדוש ברוך הוא בשכם אומר לו, שם הוא נגלה אליו, שם פעם ראשונה, מה הוא אומר לו? זרחה אתן את הארץ, כי שבמרכז הארץ, במרכז אתה מתייחס לכל, יצחק מסיבה פשוטה לא יגיע לשכם כי יצחק לא יוצא מהארץ. כלומר, הייתי אומר, כל מי שיוצא מהארץ ומגיע אליה, הולך לשכם. אבל יצחק לא מגיע לשכם, כי יצחק חי בנגב. יצחק הוא דרומי. יצחק, הוא לא בכלל לא מגיע, לפי תיאורים בספר בראשית, יצחק לא מגיע לצפון בכלל. יצחק, אולי הוא פחד לעבור דרך הר מוריה, לא יודע. אבל גם אותי המפחיד, אם הייתי עובר את משהו, אבל יצחק בגרר, גרר של היום, נחל גרר, זה אזור גוש קטיף, הנגב, מי שהיה בפארק אשכול, שם אני עובר נחל גרר, יצחק הוא איש של הדרום, אבי מלך, הוא מתעסק עם פלישתים וכו', הוא בכלל לא מגיע לצפון, אבל יעקב שהולך לחרן, כמו אברהם, כשהוא חוזר, איפה הוא בונה את המזבח, איפה הוא כאילו, he reclaims ארץ ישראל נגיד, הוא מחדש טוען לבעלות על הארץ, בשכם. זה המזבח של יעקב. והקדוש ברוך הוא, לאיפה שולח את יעקב משם? לעוד מקום, לבנות עוד מזבח? לבית אל, בדיוק כמו כמו אברהם, כן, זה לא שכחתי לסיים קודם, אבל גם זה קראנו בשבת. אני אקריא את זה. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך. שתי המזבחות של יעקב, עם המקום שאברהם בונה, הקמת המזבח שם היא לא מקרית, זה בחירה מכוונת של מקום, וגם הייתי מוסיף שאצל אברהם ויעקב אין הר. אבל אם נכון הדבר שיש קשר בין הטקס הזה לבין הר סיני, אולי זה דרוש, אבל זה דרוש יפה בעיניי, שההר עיבל הוא מזכיר את הר סיני. ובלשון אחרת, אילון מורה, שכם הוא אברהם, וההר הוא מזכיר יותר את משה. שצריך להחשב לתת הדעת על מה המשמעות המזבח. אני רוצה לחזור לזה שהמזבח של אברהם הוא לא מקריב עליו שום דבר. או בלשון אחרת, מטרת המזבח או משמעות המזבח איננו הקרבה, זה לא פונקציונלי, זה לא למטרות פולחן, אלא הוא נעשה למטרה אחרת. זה נראה, מי דימה אמר? טקס מה? מה מבטא הקמת מזבח? אנדרטה, כן? מה האנדרטה הזאת מכריזה? הרי היא מזבח בכל זאת, מינדי. כלומר, גם אני אומר לך שהוא לא כתוב שאברהם מקריב, אבל בכל זאת אברהם לא בנה אנדרטה של צהל, אלא אברהם בנה מזבח, כי מה המזבח מבטא? למה הוא להשם? בואו, ננסה לחשוב. כי המזבח גם לא מתואר הקרבה, כמו לא פונקציונלי, אבל כלפי מי המזבח מכוון? המזבח כמעט הייתי אומר, שזה מן הסולם של יעקב. במילים אחרות, המזבח הוא בסופו של דבר מכריז על מי שאמורים להקריב עליו על המזבח הזה. והקמת המזבח מכריז על האלוהים של האזור הזה, על האלוקות שלו. כשדומני שזה אפשר לראות בצורה מאוד ברורה, מסיפור הכי מוזר בספר יהושע, שרב יהושע ברמן ניסה להסביר לנו אותו בשעתו. וזה המזבח של בני גד ובני ראובן, שאפשר לראות דרך מה שהבינו בני ישראל במזבח, מה המשמעות של בניית מזבח. שכן, בני גד ובני ראובן גמרו את המשימה, השתחררו מהמילואים סוף סוף, מילואים קצת ארוכים, נכון? וסוף סוף יהושע אומר להם, אפשר ללכת הביתה, הם מקבלים את הטופס הירוק של ה... מישהו פה עושה מילואים בחיים שלו, חוץ ממני? יש פה מישהו כזה? אף אחד. אתה, טופס הירוק של המשכורת, של הביטוח הלאומי, עכשיו השתחררת מהמילואים, הם מקבלים את עבר הירדן המזרחי, ומה הדבר הראשון שהם עושים כאשר הם עוברים את עבר הירדן? יהושע בנה מזבח שנכנס לארץ, גם הם בונים מזבח. יש לנו מי ללמוד, נכון? רק, בואו נקרא את זה. וישובו, ויחו בני רובן ובני גד וחצי שבט המנשה, דילגתי קצת, ויבואו לגלילות, ומה הם עושים? ויבנו בני רובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם, מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה, you can't miss it, okay? מזבח גדול למראה. ומה מבינים מזה בני ישראל? זה חשוב להקשיב לזה, כי הוא מלמד דרך המשקפיים שלהם, גם אם בני רובן עשו להם תירוץ טוב, כן? תרצו להם את זה. הוא מלמד דבר מאוד חשוב, על מה בעיני, בתוך ספר יהושע, מה המזבח מלמד אותם? וישבו בני ישראל, ויקהלו, כל הדת בני ישראל שלו, לא, זה קודם כל עילה להכרזת מלחמה. וזאת למה? כי מזבח מציין עצמאות, או מזבח מציין ריבונות, או מזבח מציין אלוקות, שהיא זאת שנותנת את הריבונות. אני אשים את זה מידע היסטורי, ארכיאולוגי, שיש מושג של מקדשי גבול, שהיו בונים מזבחות בגבולות. אפשר לראות אחד כזה בתל ערד. ערד זה הגבול הדרומי של יהודה. ובתל ערד נמצא מזבח שנוצץ והוא כוסה. והשערה היא שהוא כוסה מתאים לממצא ארכיאולוגי, אחת הזמן, בימי חזקיהו שביאר את הבמות. אבל ההקמה של המזבח כציון גבול הוא בין היתר קשור במושג נוסף שהוא מושג מקראי שלנו היה מוזר וכבר חזל עשו את המעתק שהאלוקות היא גיאוגרפית, כבר יש מושג של אלוקי הארץ ועל רקע זה כשלמדנו גירות פה עסקנו הרבה שהגירות המקראית היא כניסה הצטרפות לעם ישראל בארצו וכשהשומרונים שנחזור עליהם במהלך הלימוד פה כשהשומרונים מגיעים ארצה והם הריות אוכלים אותם, אז מה המסקנה? זה אלוקי הארץ, פה צריך לשמור את המצוות שלו. כי האלוקות היא גיאוגרפית, ובתור אלוקות גיאוגרפית, אתה מציין את הגבולות של האלוקות שלו, שזה של המדינה הזאת בעצם, כי אין מדינה חילונית אז. על ידי מזבח. ולהם ברור שלא רק שזה הכרזת עצמאות, אלא יותר מזה, זה מרד מהקדוש ברוך הוא. כי אם בנית מזבח אלטרנטיבי, אתה כנראה חושב, אתה המדינה אלטרנטיבית. ולכן, בלי להתבלבל, הם שולחים עליהם, הם מאוד חכמים, הם שולחים עליהם משלחת, לא שולחים עליהם את הצבא. אספו את הצבא, אבל לא שלחו את הצבא. אלא שולחים את פנחס, ועשרה נשיאים עמו, ויבואו בני רובן ובני גד, ומדברים איתה. הכי טוב, גישור. כה אמרו, כל הדת אדוני, מה המעל הזה אשר מעלתם בלואי ישראל, לשוב היום מאחורי אדוני, בבנותכם לכם מזבח, למרותכם היום באדוני. מזבח הזה הוא מרד בקדוש ברוך הוא, והמעט לנו אבון פאור אשר לא התארנו ממנו, ואתם תשוב היום אחורי השם, ואומרים, אם תמאה ארץ אחוזתכם, בבקשה, מה הם אומרים להם? עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני, אשר שכן שם משכן אדוני, ויחזו בתוכנו, ואדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותכם לכם מזבח לבלדי מזבח אדוני אלוהינו, ראשון אחרת, המזבח הוא מכריש ארץ ישראל, שדי ברור מהמשפטים בסוף, שדווקא מערבית, הוא, איך הם קוראים לו? ארץ אחוזת אדוני. ואתם רוצים להיות בתוכנו, תמיה ארץ אחוזתכם? לא מזבח אלטרנטיבי, אלא בואו אלינו. יש מקום, מקום לכולם. עלייה, כולם מוזמנים לבוא. לא צריכים להישאר בבשה. זה מאוד ברור כאן, שזה ביניהם, בתוך ספר ישוע, זה המשמעות של הקמת מזבח. המזבח מכריז מי אלוקי הארץ. המזבח שפונה, הוא מספר למי הפולחן נעשה כאן, הוא ההכרזה לאלוקי הארץ, וזה קריאה בשם השם של אברהם, זה הקריאה בשם השם של יעקב, טוב, יעקב זה מפחיד, הוא קורא למזבח, והמזבח כאילו מייצג את האלוקות. אני מקווה שרק בתורת נציג, ולא בתורת שהוא, אבל בפסוקים, לא, בפסוקים בפירוש הטקסט אחר, נכון? מה לעשות, כן? אני לא כתבתי את זה, כן? אני צריך להבין את זה. לעשות שהרמב״ם קלקל אותי, נכון? בכל זאת אני... ואני אומר, יש מקום לבחון את הקו הזה. שהקמת המזבח, המטרה שלו, אני מדבר במטרה ראשונה, היא באמצע הארץ להכריז מי אלוקי הארץ. ומעין הייתי אומר, מעין ענפת דגל. היום כובשים מקום, ראיתם את האמריקאים בג'פן, נכון? איך זה נקרא אי הזה? על הירח, אמריקאים בעלי הירח, נכון? נו, מה שמו, עשה סרט הזה, שפילברג, איך עשה סרט הזה? לא, איסטוול עשה? נו, על האי הזה, זה האדמת קוידש של יפנים, זה היה החתיכה הראשונה ביפן שאמריקאים, היה שם במלחמה עקובה מדם, שיש את התמונה המפורסמת ששמים את הדגל, היוו ג'ימי? אימו ג'ימה, אוקיי. היוו ג'ימה, אוקיי, סליחה. 70 לשון אני עוד לא יודע, כתוב פה בארץ אל. אני הייתי לוקח דימוי מודרני שכזה, במקום דגל שלום, אתה בונה מזבח. זה מצד אחד, אבל יש פה דבר נוסף, שלא בא מאברהם אבינו מסיבה פשוטה. לאברהם אבינו אין את הר סיני, אין התגלות של תורה ומצוות. זה הכתיבה על האבנים. והכתיבה על האבנים היא לכאורה יש לה משמעות דומה, רק שהיא באה כבר מצירוף נוסף, והוא לא רק הקמה של מזבח פולחני, אלא את הכותרת החוקה של הקדוש ברוך הוא. וזה ויינפלד כתב מאמר שלא קראתי אותו, אבל זרטל הוא האמת שרציתי להביא את זרטל, אבל אתם חושבים שיהיה מוכן לבוא לבית שמש, לבית מדרש תמיד? רגע. אני אריבה לכם, שפעם הצלחתי להזמין אותו לשיבת יום צורים, בערב לכבוד הרב יואל, וזה הוא הסכים לבוא. טוב, אני אתייעץ עם הרב יואל. רגע, יש לוויינפלד מאמר שנקרא מסורת ההתנחלות של שבטי ישראל בכנען, הדגם ואופיו, זה מאמר בקתדרה 44. שם הוא מצביע שבעולם העתיק, בעולם של השבטים הנודדים, אני צריך להבין, אנחנו לא השבט הנודד היחיד שנכנס לארץ, גם הפלישתים. פלישתים הרי הם באים מוצאה מיוון. יש עוד שבטים כאלה, היה מאוד מקובל שאתה כותב את החוקה של האל שאתה רוצה להשליט על הארץ הזאת, אתה כותב אותה בפרסיה, בפרובי הלבנים, ומעכשיו זה החוק, שלטי רחוב שכאלה. אז זה משפט אחד עקרוני. יש להניח, פה אני נוגע בכל השאלה של הזיקה, לפחות איך שאני נותן להצביגים לחשבון על זה, בין מה שמתואר בתורה לבין העולם התרבותי של המזרח הקדום, שהיות והתורה ניתנת לאנשים שחיים במזרח הקדום, הקודים התרבותיים הם קודים כאלה שהם מתאימים לסוג הקודים התרבותיים של החברה שבני ישראל חיים בתוכה. כלומר, בני ישראל לא צריכים מאמר של ויינפלד בשביל לדעת שבעולם הקדום מקובל שיש משמעות סמלית להצבת שלט עם חוקה, ובני ישראל לא צריכים לקרוא את הספר הזה כמוני בשביל לדעת את כל הדברים האלה. הם חיים בחברה שאלו דפוסי האחזות ריבונות, ויחד עם המזבח שמצעיר על האלוקים אתה כותב את החוקה של האלוקים. ואני אזכיר שזה היה מקובל גם בצפון יותר, זה היה מקובל למשל חוקי חמורבי היו כתובים הלוחות, רק עם הבדל גדול לאיזה חומר. כאן כותבים על אבנים, בבבל היו כותבים על חמר. והכתיבה על האבנים היא גם כתיבה שמחזיקה מעמד, היא עמידה בפני הרבה דברים. אני אציין גם שבולם כתבי היד, פשוט בשביל להמחיש. הטקסט הכי קדום של ירושלמי הוא באבן, ברצפת פסיפס. הטקסט הכי קדום שידוע של בבלי הוא גם באבן, על מצבה, בקנוסה באיטליה. למה בן אדם כתב קטע מהבבלי למצבה של אבא שלו, אני לא יודע. אבל אבן נשמר. יש לאבן בעיה טכנית, אם אסור את האבן הזאת להעביר עליה ברזל, והבעיה הטכנית הזאת נקראת, איך תכתוב עליה, כן? כלומר, אם זה אבנים שלמות, ולכן בפשטות, ככה אני רוצה לחשוב, פשוטו שמקרא, נראה אחר כך בתוספת השחזל יש להם תפיסות אחרות. אבל שמשתמשים בסיד. זאת אומרת, אתה שם סיד, ועל הסיד אתה כותב. ואתה ספטה יש דעה הפוכה, שהסיד נועד לגן על הכתב שהוא לא יתקלקל. ואז מה הבעיה? מי יודע מה כתוב מתחת לסיד? אוקיי, התנאים מתווכחים על זה, אז ניתן להם להתווכח כשנגיע. אבל יש כאן כתיבה של, של חוקה, שהיא גם היא הכרזה מה החוק בארץ הזאת. כלומר, בישכם, בהר עיבל, מול כל ארץ ישראל, בונים מזבח להשם, כותבים את התורה, לפחות בפסוקים בדברים, בחבזיין, יש פה בעיות טכניות, כתוב כל דברי התורה הזאת, כן? שכבר פרשני המקרא, שאולי אותם, רגע, את כל חמישה חובשי תורה, למה הכוונה? בסדר, יש כל מיני תירוצים, בואו לא נפתור את זה, אני יכול להגיד שאצל יהושע רואים פתרון מסוים, כי יהושע לא כתוב שהוא כתב את כל דברי התורה, אלא ביהושע ח' כתוב שהוא כתב את משנה תורת משה, אז זה קצת פחות, כן? יש כל מיני הצעות, אבל בלי לפתור את זה, אתה כותב את החוקה, היא ברש גלי, היא ברחוב, היא פומבית, שיחד עם זה יש טקס של ברית, שהוא מעמד ציבורי, שלוקח את כל העם, ומחייב אותם כלפי החוקה, זה הארור, ואני חוזר לדברים של ויינפלד, זה מחייב אותם כלפי גם העבירה הזה בסתר, כלומר, זה לא רק בעיה שהתפסו אותך, אז אתה עושה ברחוב, זו התנהגות נורמטיבית שמחייבת לך גם בחדרי חדרים. ואנחנו מצהירים על זה ברש גלי, והעם קורא את ברית עם אלוקיו, ואז הוא נהיה לעם שלו. כי, אני חוזר לתפיסה של אלוקות גיאוגרפית, המלכת, הייתי אומר, זה טקס המלכה של הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל. אתה המלכת לקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל, ועכשיו אתה העם שלו, אתה הנתין שלו, אתה נאמן לו, לכן היום הזה נהיית לעם, להשם אלוקיך. זה בקווים כלליים, אני חושב ניסיון לקרוא את, את המשמעות. מה שקורה ביהושע, זה פעם הבאה, כבר לא הספקנו היום, בסדר? אתם פעם הבאה, יום שלישי הבא, אני לא יכול להעביר שיעור, יש לי מחויבות בישיבה לחנוכה, אולי גם אתם עושים סופגניות? עכשיו, אתם עושים ערב אחר בחנוכה? או שאם נעשה יום רביעי זה בסדר, או ש... בעבר לא עשיתי את זה אף פעם, אם ביטלתי, כי אנשים לא באים למחרת. אבל אתם רוצים... כן. אתה האמת. זה בעיה. כן, גם אני חשבתי, אבל לא נדבר על חנוכה ביחד, כאילו זה יכול להיות. טוב, מה נעשה? חופש? לא, נדבר על חנוכה בשבוע הבא, אם רוצים. נדבר על יום שלישי. האמת, גם לא זוכר שאני יכול למובי, אתה יודעים מה, כרגע, אם אני אוכל משהו, נודיע, בסדר, אבל אפשר גם לשלוח לי רעיונות במייל. אוקיי, השיעור הבא יהיה בעוד שבועיים, מה שמקצרה נעשה זה להשלים ביהושע, כי ביהושע האבנים מקבלות תפקיד נוסף, שלא מתוארות בדברים. זה, כשיהושע עובר את הירדן, האבנים שם המזכירות, פסוקים בתורה מיציאת מצרים. הם נועדו להיות תזכורת נצח על נס מעבר הירדן. ובחלק ביהושע נוספים מוטיבים נוספים שלא מתוארים. בתורה לא כתוב שמעבר הירדן יהיה ניסי או פילי. אבל בספר יהושע מעבר הירדן הוא מעבר שמזכיר את קריאת ים סוף. ובתור שכזה בעצם האבנים שם תופסות תפקיד שמהם סיפור יציאת מצרים במודל יהושע. אז צריך קצת לראות את הפסוקים שם. ביהושע ג' ד' ובעיקר אני אומר, שאלה נוספת צריך לבחון. זה מה היחס במה שם תואר ביהושע ומה שם תואר בדברים, שאחרי זה נתחיל לעבוד על התנאים. עכשיו, כשנעבוד על התנאים, העבודה הראשונה תהיה מול הספרי שמזיע את המקום. כי כבר שם נמצאת מחלוקת ענק סביב השאלות האלו, ואז עיקר העבודה שלנו תהיה מה שעשו התלמודים. זה דרך, התלמודים התחילו שניהם, גם הבבלי וגם הירושלמי, מעברה איתה בספרי. אז אנחנו נתחיל גם כן. בספרי נראית המקבילה בבבלי ירושלמי, זה למדגים על המודבט והירושלמי על ההלכה הזאת. זה מלא בטח את כל השיעור הבא שזה בעוד שבועיים. ולאחר מכן נתחיל לעבוד במסודר כפי שעבדו עם התוספתא. שיש שם התיאור של הטקס, קריאה רצופה של ספר יהושע, והברייתא הזאת כל זה יש לה מקבילות, בב לירושלמי, נעבוד בציר המשולש הזה, תוך ניסיון לרדת לעומקם של דברים. כי זה היה לטוב. אם זה ולא יהיה משהו בשבוע הבא, אז חנוכה שמח.